שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. אנחנו עם פרק חדש ובו שני עניינים, מפתה להגיד שתי פינות, אבל לא, יש לנו שיחה אחת של חצי שעה בערך ועוד שיחה אחת שקצת פחות, ביחד כרגיל כשעה, והיום יש לנו את יאיר נבות וצביקה פולק. יאיר, שהיום התגורר בעולם, ובדרך כלל מספר לנו על הדברים שמתרחשים ברוסיה, שם הוא התגורר במשך 13 שנה, אבל בשנתיים האחרונות הוא מתגורר בהולנד, ויש לו סיפור מאוד מאוד מעניין על המקום השלב והנחמד והבאמת סימפתי הזה, והסיפור הוא קצת פחות נחמד וקצת פחות סימפתי, נדבר על זה. בחלק השני של הפרק הזה, צביקה פולק יחזיר אותנו הרחק הרחק לאחור, אל הימים של ערב פרוץ מלחמת האזרחים בארצות הברית, עמוק בתקופת העבדות, הניסיונות של חלק מהעבדים לברוח, והסיוע שהם קיבלו מכל מיני גורמים, ביניהם גם לבנים, והמוזיקה שליוותה את כל התקופה הזאת. זה באמת מרתק, פרק גם שחור וגם מעורר השראה מההיסטוריה, שהיא בעצם לא כל כך רחוקה, לא רחוקה כמו שנדמה לנו. אבל לפני שנרד לעוד כמה פרטים, נשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression. טוב, אז כאמור, שני עניינים. אתם יודעים, הולנד זה סוג של מקום פסטורלי. היא ארץ מאוד מאוד שטוחה, מלאה במים, היא בכלל הגובה הממוצע של הולנד, הוא מתחת לפני הים, ובמשך באמת שנות דור, מאות על מאות שנים, אולי אלפי שנים, ההולנדים נלחמים שהים לא יציף אותם. וזה מביא אותנו למערכות של באמת תעלות וסחרים ומחסומים והמצאות בלתי רגילות. ההולנדים באמת ידועים במסירות האדירה שלהם למלחמה הזאת, למלחמה במים ובים. וזה גם בגלל כל המים וכל המעברי מים שיש להם, והשדות האינסופיים ורמת השטיחות של הארץ, היא משדרת רוגע. אתם יודעים, מדינה בלב אירופה, עם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה של ציים מפוארים, והאמת שגם היסטוריה קצת פחות מפוארת של קולוניאליות, אבל כשאנחנו נוסעים להולנד, אנחנו נוסעים או עם הילדים, או בשביל לבלות באמסטרדם, או סתם לטייל, זה תמיד נראה המקום הכי בטוח בעולם. אבל מסתבר שזה לא בהכרח ככה, והפשע המאורגן הגיע גם לשם, הגייטווי העצום הזה שנקרא נמל רוטרדם, שהוא בעצם נמל המים, נמל הסחורות הגדול ביותר באירופה, הוא גם, אתם יודעים, פתח להרבה מאוד פשעים, להברחות בקנה מידה עצום, וכמו עם המים, המקום שהמים יכולים להיכנס דרכו הם ייכנסו, אז הפתח שנקרא נמל רוטרדם, אבל כנראה לא רק הוא קרא לגנבים, קרא לפושעים, והפשע המאורגן הגיע גם להולנד ומכה בו. תארו לעצמכם, עיתונאי הולנדי חוקר, באמת אישיות מאוד מפורסמת, עם תוכנית טלוויזיה, עם רשימה ארוכה מאוד של פשעים שהוא סייע לפענח, נורא ונרצח במרכז אמסטרדם, לא פחות ולא יותר. מתנקש, נצמד אליו אחרי שהוא יצא מאיזשהו שידור, וירה בו, ואחרי כמה ימים הוא מת נפצעיו. וזה בהולנד, אוקיי? אז אנחנו רגילים לחשוב על עיתונאים שנמצאים בסכנה ברוסיה ובפיליפינים ובדרום אמריקה ובאפריקה, בכל מיני מקומות, המסתבר שגם בהולנד. יאיר נבות, שכאמור גר באמסטרדם, ליד אמסטרדם כבר שנתיים, יספר לנו על הפרשה הזאת, ואולי קצת יכניס לנו גם מידע וגם פרופורציה לגבי עד כמה באמת מסוכן נהיה במקום הזה. בחלק השני של הפרק הזה חוזר אלינו אח שלי, צביקה פולק, עם סיפור באמת פנטסטי על הקשר שבין העבדים השחורים לכמה צדיקים, גם שחורים, אבל בעיקר לבנים, שניסו לעזור להם לברוח בשנים הקשות מאוד של איכשהו לקראת תום תקופת העבדות, האמנסיפציה של אברהם לינקולן ומלחמת האזרחים, קצת לפני וקצת אחרי. מסתבר שיש באמת קשר הדוק בין מוזיקה, בין סגנונות מוזיקה לתקופה ההיא של סיום העבדות, או הניסיונות לסיים את העבדות, או הבריחה מהעבדות, המון המון שירים שאנחנו שומעים, מכירים במשך הרבה מאוד שנים, קשורים לתקופה ההיא ולניסיונות ההירואיים שלפעמים הצליחו ובדרך כלל קצת פחות, של עבדים להשתחרר מהכבלים הלא וירטואליים שלהם, לברוח אל החופש בדרך כלל למערב או אל הצפון ואפילו לקנדה, ולא להיות יותר אנשים כבולים. אז סביקה יספר לנו על על ההיסטוריה של של התקופה ההיא, על הנרטיב של הבריחה, של הסיוע לבריחה, וגם על המוזיקה שליוותה את כל את כל המהלך הזה. מרתק, אני מבטיח לכם. אבל כאמור, אנחנו נתחיל עם יאיר נבות, והפעם לא על רוסיה, אלא על הולנד. ואנחנו שוב עם יאיר נבות, והפעם לא רק רוסיה, לאו דווקא רוסיה, אולי זה איכשהו קשור, אבל לא בטוח. כאמור, יאיר כבר גר עם משפחתו בשנתיים האחרונות בהולנד, ליד אמסטרדם, וכמי שמאוד מחבב את הולנד, מדבר על עצמי כרגע, והיה שם הרבה מאוד פעמים, ומאוד אוהב את אמסטרדם, ומכיר הרבה מאוד פינות בה, קראתי לא יודע אם בהפתעה, כי זה לא לגמרי מפתיע, אבל קראתי בעיון ודי בחמיצות, כתבה שיאיר פרסם לפני כמה ימים בידיעות אחרונות על סיפורי הפשע המאורגן שהתנפל בשנים האחרונות על הולנד, בעיקר על אמסטרדם, רוטרדם, אולי אפילו האג, דהך, ככה צריך להגיד. אז בואו ניתן ליאיר לספר לנו קצת מה קורה שם מעבר לחזות השלווה והתעלות היפות של אמסטרדם והמים והצבע הירוק המתמיד והצבעונים. כן. ערב טוב, שלום לך יאיר, מה שלומך?
היי טובי, שלום, בסדר גמור.
אז הולנד לא כמו שזה נראה מרחוק או מקרוב.
כן, אפילו. תראה, הכוונה שלי בכתבה הזאת הייתה בעצם אחד הדברים שבאמת הדהימו אותי ועדיין מדהימים אותי, הם הניגודיות הזאת שיש בהולנד. מצד אחד, באמת מדינה פנטסטית, ואתה אמרת את חלק מהדברים, זו מדינה עם איכות חיים מאוד מאוד גבוהה, מדינה מאוד מתקדמת.
לפרקים אפילו הייתה סוציאליסטית אחרי שגילו את הגז והנפט. זאת אומרת, הם ממש, אני זוכר שהייתי שם בביקור, נתנו תנאים סוציאליים לאנשים באופן מטורף, עד כדי שאנשים לא רצו לעבוד בכלל.
נכון, קודם כל צריך לומר, הולנד מדינה מאוד מאוד עשירה, זה צריך להיות ברור, אבל מדינה עם איכות חיים מאוד גבוהה, מדינה מאוד שלווה, רוגע, מים בכל מקום, הכל ירוק.
שטוחה נורא, נורא כיף לנסוע על אופניים, כל מקום.
נוחה, מילת המפתח, וגם כתבתי את זה בכתבה, שתי אולי מילות המפתח לגבי הולנד, זה נוחות ורוגע.
נדמה שגם היא העיר הכי קוסמופוליטית שאני יכול לעלות על הדעת בכל רחבי אירופה. אתה יכול לחיות באנגלית שם בלי לדעת מילה בהולנדית ואתה תסתדר.
נכון, זה מאוד נכון. אמסטרדם היא באמת, בכל פעם שאנחנו עוברים באמסטרדם, מטיילים באמסטרדם, עוברים במרכז העיר, אנחנו נדהמים מהבליל שפות שאנחנו שומעים. אתה יכול בקילומטר אחד לשמוע עשרות שפות, אנשים באמת מכל העולם, ואני לא מדבר על תיירים, אני מדבר על אנשים שחיים בעיר, עובדים, נמצאים באמת עיר קוסמופוליטית לכל דבר. אז יש ניגודיות מטורפת בין הרוגע והיופי ואיכות החיים והנעימות הזאת, לבין אותו צד אפל שקיים פה בהולנד, צד שהוא הרבה פחות כמובן יפה. אנחנו מדברים על העולם של הפשע המאורגן, אנחנו מדברים על העובדה שהולנד היא אחד המרכזים, מרכזי ההפצה הגדולים באירופה של קוקאין, הרבה בזכות כמובן נמל רוטרדם, שהוא הנמל הגדול באירופה צריך לזכור, והוא שער כניסה לאירופה, אני לא יודע אפילו לכמת את זה, אבל זה כמויות עצומות.
מי שפעם ביקר בנמל הזה, זה מדהים לראות.
כן, זה ניסיונות אין קץ, ניסיונות אין ספור במיליון ואחת דרכים להבריח לפה קוקאין וסמים אחרים, והעסק הזה צריך להבין כמובן שיש פה מאחוריו בעצם מה שמניע את כל העניין הזה, זה המון 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 כסף.
והעובדה ש... כמו תמיד, פשע מאורגן, נכון, הולך בעקבות
נכון,
הכסף.
נכון, והעובדה שזה מונה על ידי המון 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 כסף, גורמת גם כמובן לירבויות, למריבות ומלחמות בין קרטלים, ואחד הקרטלים הכי חזקים בהולנד, זו בעצם המאפיה המרוקאית, אם תרצה, זה בעצם מאפיה שהיא מורכבת ברובה, כמעט כולם, מאזרחים הולנדים בכל דבר, אבל חלק גדול מהם הם פשוט יוצאי מרוקו, ולכן היא מכונה המאפיה ההולנדית, הממרוקאית, אבל לא רק, יש פה כל מיני, יש פה כל מיני קרטלים מכל מיני מקומות, מכל מיני סוגים, אבל העניין הוא שהמלחמה הזאת גובה קורבנות, היא מתרחשת לפעמים גם במרכזי הערים, יש יותר ויותר מקרי התנגשות בלב ערים, אני סיפרתי בכתבה על אחד המקרים היותר מפורסמים שהתרחשו ממש לפני, ממש לפני 3 חודשים, שבלב אמסטרדם, בשעת בין 40 בקיץ, נרצח אחד מהעיתונאים המובילים פה בהולנד, ששמו פיטר דה ורייס, הוא היה בן 64, הוא היה עיתונאי מאוד מוכר ומוערך, שסיקר במשך שנים ארוכות את תחום הפלילים, וזכה בפרסים, הייתה לו גם תוכנית במשך 17-18 שנה בסגנון, בשידור חוקר, הוא פענח לא מעט, סייע מאוד לפענוח של לא מעט פשעים, בקיצור היה סוג של כוכב, והוא יצא באותו ליל ערב קיץ מאולפן טלוויזיה שבו, שהוא השתתף בו באיזושהי תוכנית, וצעד באחד האזורים המרכזיים של אמסטרדם לכיוון החניון, לכיוון מכוניתו, ופשוט ניגש עליו מתנקש, וירוק בו 5 כדורים, אחד מהם בראשו, הוא נאבק על חייו בבית החולים במשך כמה ימים, ואז הלך לעולמו, והמשטרה הצליחה ללכוד את מי שבעצם ביצע את ההתנגשות ואת השותף שלו, וחקרו אותם, ובקיצור הסתבר שהם שליחים של אותה מאפיה, של אותו ראש קרטל, ראש הקרטל המרוקאי רדואן טאג'י, בינתיים הוא נלכד בדובאי, אותו ראש מאפיה, והוא בא להולנד, וכרגע מתנהל נגדו ונגד עשרות מחבריו, ומשפט, המשפט הגדול ביותר בתולדות הולנד, משפט פלילי ענק עם עשרות סעיפי אישום, כולל רצח וניסיונות לרצח, אבל האלימות לא נפסקה.
כן, תראה, הרי בסופו של דבר, ודיברנו על זה קודם, לפני הקלטה, המים זורמים לאן שהם יכולים, זאת אומרת, תעשה סכר פה, אז הם ילכו לשם, תסתום את החור בקיר הזה, אפרופו הולנדים והחור בקיר, אז הם יגיעו דרך כן. מקום אחר. עכשיו, נמל רוטרדם, אני משער, גם על זה דיברנו, שהוא היה מרכז להברחות ולהעברות של סחורות, כמובן חוקיות במיליארדים, מה שנקרא גייטווי של אירופה, מאפריקה ומכל מקום אחר, אבל מן הסתם גם עשו בו שימוש לדברים בלתי חוקיים. עכשיו, הסיפור של הסמים, הוא מסתובב בכל מקום שיש, וכנראה שהיה יותר קל, ונקרא לזה, אני לא יודע, המתירנות, הרוגע היחסי, זה לא מקום שאתה חושב, כשאתה בא להולנד, אתה לא חושב, וואו, אני צריך להיזהר פה בסמטה הזאת.
בדיוק, בדיוק.
ובמקומות כאלה, פשע מאורגן נורא נוח לו לפרוח.
כן, הוא צריך לומר.
הוא יכול לעבוד כמעט בין מפריע.
זה הכל נכון, וצריך גם לומר שמעבר לנתונים, מעבר למציאות הזאת, שגם יש פה את הנמל הגדול ביותר באירופה, וזה מאפשר, יש פה גם בהולנד, מבחינת הקדמה הטכנולוגית, הקלות שבה אפשר לפתוח פה עסק, צריך לזכור שכמו בכל מקום, אני משער שפשע מאורגן עובד גם לא מעט בעזרת אלבנות.
ודאי.
ואלבנות שנעשות, אלבנות הון שנעשות באמצעות עסקים שהם לגיטימיים לחלוטין, ולכן, אתה יודע, follow the money, זה מאוד לא פשוט, זה דבר מאוד מאוד מורכב, כל הדברים האלה ביחד הופכים את המאבק של הרשויות פה בהולנד, לכמעט, אפשר לומר, מאבק ממש ממש סזיפי. הרשויות פה עושות, הממשלה פה עושה, בשנים האחרונות מגבירה מאוד את המאמץ, את הניסיונות שלה להיאבק בתופעה הזאת, באמצעות מהלכים שונים, כמובן שנותנים יותר תקציבים, מקימים יחידות מיוחדות ללוחמה בפשע המאורגן, ויש לעתים די קרובות, פשיטות ממש, פשיטות על, אתה יודע, מעבדות לייצור סמים, זה גם נקודה מאוד חשובה בעולם.
זהו, אז רציתי לשאול, האם מישהו קישר את הסיפור הזה של הסמים גם למתירנות שהולנדית הייתה מאוד מאוד מפורסמת, כמובן לא לקוקאין ואקסטזי וכאלה, אבל יותר לגרס, לצורך העניין, לחשיש למריחואנה.
אז יש פה את העניין של הסמים הקלים, ואנחנו יודעים כמובן שהולנד היא מדינה מבחינת מאוד ליברלית, מאוד מתירנית.
מתירנית מכולם.
כן, זה נכון.
הייתה לפחות.
אבל היא מתירנית, אבל היא מתירנית עד גבול מסוים, כמובן. עכשיו, העובדה שיש פה את המתירנות הזאת, גם היא באיזושהי צורה בהחלט תורמת למציאות שאנחנו מדברים עליה. והעניין הוא שלמשל, עשרות ראשי ערים פה בהולנד, ממש לא מזמן, פרסמו מכתב פתוח, שבו הם מדברים בדיוק על הסוגיה הזאת, ועל הצורך להילחם בפשע המאורגן שעושה שמות, לעתים קרובות יותר ויותר בערים, ברחובות הערים שלהם, ואחת מהדרישות שלהם הייתה לצד הקצאת תקציבים גבוהה יותר, גם לרשויות וגם מהשלטון המרכזי, זה להפוך סחר בסמים קלים לחוקי. משום שהם טוענים שברגע שאתה תעשה את זה...
אבל זאת הייתה הטענה המקורית, בזמן עם הקופי שופס בהולנד, בוא תמכרו את זה ומאז הפשע ירד, אבל בינתיים הוא עלה ממקום אחר.
לדעתם, העובדה ש... לדעתם המהלך הזה עשוי לשפר את המצב. אתה יודע, אם זה נכון או לא, אתה יודע, קשה מאוד להתנבא.
אני אומר, אני זוכר שבשנות ה-80, ה-90, הולנד התפרסמה בזה, המון מחקרים היו ולימודים, והם באו מכל העולם, כולל ישראל, ואמרו, ברגע שעשינו, שהייתה לגליזציה, זה מאז נהפך למילה, בזוורד בארצות הברית ובישראל ובכל מקום, לסמים הקלים, ואפשר היה לקנות אותם בצורה מסודרת, קודם כל לגדל ולאבד ולסחור. ואחר כך בפיקוח, כן, אנשים עם רישיון, ואחר כן. כך לצרוך, ולא רדפנו את כל האנשים האלה, קודם כל המחיר ירד הזה הרבה פחות אטרקטיבי ל, 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 לפשע, לעולם הפשע, וברגע שזה חוקי, אז מה יש להם להתעסק עם זה, זה כבר לא מעניין אותם, אבל יכול, ואז באיזשהו שלב אמרו, כן, הפשע ירד והכל, אבל נדמה לי שהייתה רגרסיה, זאת אומרת, אמרו, זה נכון, הייתה תקופה כזאת, אבל זה חזר לעלות, ואז החזירו מגבלות, אם אני זוכר את ההשתלשלות, באופן מדויק, ועכשיו אתה אומר בכלל, זה סמים קשים, וזה מחוזות אחרים לגמרי.
כן, נכון, פה תשמע, אנחנו מדברים פה על, גם אותו מכתב של ראשי ערים, מה שהוא דורש, כמובן הוא לא מדבר על להפוך סחר בקוקאין לחוקי, כמובן, מדבר על דברים הרבה יותר קלים.
הדברים שמעשנים.
תראה למשל מה שקורה בישראל, שדיון אינסופי, בלתי נגמר על קנאביס רפואי למשל. אתה יודע, אם כן לתת או לא לתת, כאילו זה אנחנו, כל כך, מבחינה הזאת ישראל היא מאוד מאוד מאחור.
כן, אבל זה מאוד השתנה, זאת אומרת היום, בוא נגיד ככה, בתל אביב היום, אני לא מאלה, אבל לא גאה בזה ולא מתפייש בזה, אבל אני לא, אבל מי שרוצה היום לשימוש עצמי, מסיק תוך רגע, טלגרש, לא משנה מה, המשטרה לא מתעסקת מזה, וגם קנאביס רפואי, יש פרוצדורה מסוימת, אבל יחסית קל להשיג, זה עדיין יקר. אז יש התקדמות, לא קולורדו, אבל יש התקדמות.
כנראה שאחת הסיבות שזה יקר, היא בדיוק אותה סיבה שדיברנו עליה.
כן.
זאת אומרת...
לא, יש בעיה של מגדלים והפיקוח עליהם...
כן, לא, אז פה בהולנד צריך לומר, כמובן, שהמצב הוא הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת, כי המתירנות והחופש הזה, זה באמת ב-DNA פה, וזה חשוב להבין את זה, זה באמת...
זהו, כשמדינה מהסוג הזה מתחילה לנסות, אתה יודע, לשנס מותניים ולאזור כוח, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני נכנסים באימא שלהם, זה לא כל כך פשוט, כי אתה יודע, שוטר הולנדי הוא לא בדיוק שוטר אמריקאי מניו אורלינס או מניו יורק, שאתה רק רואה אותו, אתה עובר לצד השני של המדרכה, פה הוא עוזר לך לעבור את הכביש, זה קצת, יש פה דיסוננס.
כן, לא, למרות שהם יודעים להיות מאוד קשוחים כשהם צריכים, השוטרים ההולנדים, אני אומר לך את זה מניסיון.
כן, אבל זה מכאן ועד מלחמה הפשע מאורגן המרחב גדול.
כן, אבל זה דורש, אתה יודע, התחכום של ארגוני הפשע מאורגן,
תמיד יהיו צעד קדימה, אין מה לעשות.
כן, זה כמו חתול ואכבר. והאמצעים שלהם, והתחכום שלהם, והתעוזה שלהם.
מה, אין להם אלוהים, אין להם מגבלה כספית, והם לא פוחדים להרוג, אז מה אתה עושה?
לא רק זה, אני חושב שגם מבחינת הרשויות, כמו שתיארתי לך קודם על ימל רוטרדם, צריך להבין, זה ממש, זה כמו, זה באמת מאבק סיזיפי להחריד. יש חודשים שבהם במשך ימים, יום אחרי יום אחרי יום, מסכלים הברחות, סיכלו הברחה למשל
בסדר של... להניח שזה פרומיל ממה שעובר באמת.
נכון, מחולות, סתם דוגמה, הגיע משלוח של טונות עץ מסורינם, פתחו את המחולה, כמובן לבסיס מידע מודיעיני, וגילו שם, תשמע, 4 טון קוקאין, פתחו מחולה של חולה קקאו מקולומביה.
זה רק מידע מודיעיני, אין שום סיכוי
בדרך. לא, אני אומר, זה רק מידע מודיעיני, אבל זה כמעט, זה כמו זרם מים שלא נפסק.
זה כמו לעצור את הים הצפוני בכפית, שהוא בא להציג.
זה כמו לעשות ספונג'ה בחוף הים.
לא, לא, כי אני הבאתי לך דוגמה הולנדית, על ההצפות והסחרים, אקספו, הייתי באקספו כמה פעמים.
נכון, כן, זה בעצם מה שרציתי לנסות לתאר בכתבה, כי אחת הבעיות היא, אתה יודע, יש את אלה שאומרים שכל עוד אנשי עולם תחתון נכנסים אלה באלה, אתה יודע, אומרים את זה גם בארץ לפעמים, אבל זה לא כל כך פשוט,
לא, לא,
וזה פוגע
מאוד. זה לא עבד
מאוד.
בניו יורק, וזה לא עובד
נכון,
בתל אביב.
וזה פוגע מאוד גם ב...
זה גם פוגע באיכות גם, החיים.
נכון, אני אתן לך דוגמה, וזה לא, לא כל כך מאיפה ש, 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 שאני נמצא. לפני שנתיים, נורא עורך דין פלילי, מפורסם, בן 44, אב לשניים, הוא נורא לעיני איתו, על ידי, הוא היה עורך דין שייצג את אחד, את אחד מחברי אותו קרטל של המאפיה המרוקאית, שבעצם הפך למודיע ולעד מדינה באותו משפט גדול שמתנהל נגד אותה מאפיה. הוא עורך דין, הוא עורך דין, הוא לא...
יש לנו מקרה כזה פה בארץ.
נכון, לא, זו רק דוגמה לאופן שבו האלימות הזאת היא מתחילה גם לצוף, אתה יודע, הגבולות בין העולמות מטשטשים, וזה כמובן שזה, אתה יודע, מדיר שינה מעיני רבים פה, העניין הזה, והממשלה עושה מאמץ גדול להילחם, אבל...
איך זה משתלב בפתיחות וברצון של אירופה, של האיחוד האירופי, של גוש היורו, כל הארצות הברית האלה של אירופה, מה שניסו לעשות, ככה וככה, זה הצליח, לא להיט, אבל מצד שני גם לא לגמרי כישלון, למרות הברקזיט המטומטם של האנגלים, אבל שוב, הרי הגבולות פתוחים, אז אתה אומר, בסדר, יש בור אחד עצום, בחור עצום בחומה, שזה נמל רוטרדם, אבל יש גם מיליוני מסעיות שנוסעות, ואף אחד לא יכול בכלל, אין אפילו תחנת גבול.
זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי לעצור ולסכל.
צרפת, בלגיה, הולנד, גרמניה, איפה?
בנתונים כאלה, במציאות כזאת, שיש, אתה יודע, את חופש הסחורות, חופש המעבר, לפי אמנת שנגן, אתה יכול, זה בלתי אפשרי לעצור כל מסעית ומסעית, כי אתה פשוט תחזור 50 שנה אחורה.
לא, זה אולי זכור את הגבולות לגמרי בכל אחד
לעצמו, ואף אחד לא רוצה לחזור לשם. נכון, אף אחד לא רוצה לחזור לשם. מצד שני, אני בטוח ש... היו מאוד רוצים למצוא את הדרך, איך לטפל בעניין הזה, אתה יודע, באופן שהוא יהיה הולם.
עד כמה הסיפור של המאגרים, שהוא כמובן בעיה אירופית מאוד מאוד רצינית, בגרמניה, בצרפת, אנחנו מכירים את זה, בלגיה, יש אזורים שלמים שהם כמעט נטולי מקומיים. בהולנד אני יודע שלפחות בערים הגדולות היו ריכוזים, יש ריכוזים רציניים של
עדיין.
מאגרים מכל מיני מקומות, אבל... זה לא היה כל כך דרמטי, לפחות בתחושה היומיומית, אם אני זוכר נכון.
לא, תשמע, צריך לומר שבהולנד, התמונה היא מורכבת. אני לא יכול לומר שאין שום מתחים בין אוכלוסיות. אני לא יכול לומר שאין גורמי, אתה יודע, גורמים לאומנים, גורמי ימין שקיימים גם פה,
פופוליסטים. לא, אני לא כרגע, יאיר, אני אחדד. אני לא התכוונתי כרגע לקטע של... של הבן גזי או הריבויות או המתחים, אלא עד כמה הסיפור הזה של מאגרים והגירה והצורך שלהם להתפרנס והדברים שהם מביאים איתם או השאירו מאחוריהם במקומות אחרים, אתה יודע, המשפחה, מעסיקים קודמים שהם לפעמים לא בדיוק אנשים ישרים, עד כמה זה נתן בוסט, עד כמה זה היה דלק לעליית הפשיעה המאורגנת? אם בכלל יש מחקקים מחקרים כאלה.
זהו, זה מה שאני רוצה לומר, כי זו שאלה באמת שהיא מאוד מאוד מורכבת. אני, ממה שאני רואה, במקומות שבהם אני מסתובב, אני יכול להגיד לך שהולנד, קודם כל יש פה מאגרים דור שני, שלישי, לאנשים שהגיעו לפה מהמון מקומות בעולם.
כן. יש גם את הקולוניות.
נכון, יש כמו אולי, אם זה סורינם, אם זה מקומות אחרים, אבל לא רק, גם ממזרח התיכון, גם ממדינות ממזרח התיכון הגיעו לפה, וגם לא מעט מאסיה ומהודו.
יש גם את הסיפור הסורי בחמש שנים האחרונות.
כן, אבל זה ממש טרי.
כן.
אני מדבר על אנשים שהם דור שני, לא דור שלישי, כי זה כבר עדיין, אבל דווקא החברה העולמית מהבחינה הזאת היא יותר ויותר מגוונת. זה מה שאני רואה.
כן,
אבל אזרח הולנד יכול להיות עם הרבה דברים.
לא מדברים על זה שכל ההוויה הזאת של מאגרים ושל דברים שמביאים איתם, מתדלקים את ה... כי הרי הם לא יכולים לגמרי להשתלב, לפחות לא בשלבים הראשונים.
אם מדברים על זה, מדברים על זה במעגלים מאוד מסוימים.
הבנתי.
זה משהו שהוא...
Not to be said.
כן, תלוי באיזה פורום ותלוי איפה.
הבנתי.
אבל זה קיים, אבל זה קיים.
הבנתי.
זה
עכשיו,
קיים.
יש גם את כל האזור שמצפון להולנד, שגם שם, לצורך העניין, גרמניה, אבל שוודיה, ששם הם קלטו באמת מיליונים, גם של מאגרים, אבל גם של תנועות של איפה שהיה פחות נוח, אז ארגוני פשע עברו למקומות אחרים, אז יש פעפוע צפונה או מצפון אליכם, איך זה עובד?
כן, לא, זו שאלה טובה, זו באמת שאלה טובה. אני מניח ישנם קשרים כאלה ואחרים מהבחינה הזאת, אבל אין לי מספיק נתונים כדי לנות לך
בפנדיאת
הזאת.
אוקיי, לא, בסדר, סתם תהיה, כי אני, אתה יודע...
אבל באופן כללי, זאת אומרת, באופן כללי, מה משכנע בחור צעיר בן 15 לעזוב הכל ולהתחיל, אתה יודע, לעבוד עם החבר'ה האלה מהקרטלים פה?
כסף. הרבה הרבה כסף.
הרבה כסף, נכון, אבל גם סוג של הזדהות, השתייכות, שייכות מסוימת למשהו, ולא מעט פעמים זה קורה גם כמובן בגלל קשיים כלכליים, אנשים עם מציאות חיים קשה, למרות שבהולנד, אתה יודע, עוד פעם, זה לא...
כן, כל, אבל גם בהולנד יש, גם באמסטרדם וגם באוטרכט, לא, אני אפילו, זוכר שזה
כן,
היה כמה שכונות.
תצא מאמסטרדם אפילו, גם באמסטרדם זה קיים, אבל בערים אחרות, יותר מרוחקות, יש בהחלט סוג של, לא קרא לזה גטאות, אבל סלאמס.
בוודאי.
ומקומות עם אוכלוסייה מאוד קשת יום, והרבה מהחבר'ה הצעירים האלה, שלא מצליחים להיקלט, ולא מוצאים את עצמם, ואפילו גם בכדורגל לא הולך להם, כי הרבה מהם מנותבים לכיוונים טובים, כמו ספורט בכל מיני תחומים. אז אנשים כאלה, למרבה הצער, הרבה מהם מוצאים את, קרא לזה, את הנחמה, את הכיוון, את המקום שלהם, במקומות הללו ששם הרבה יותר קל לנצל אותם.
כן, תשמע, זה כבר, אתה יודע, באמת סיפורי פשע ואיך...
זה כבר באמת ברמה הסוציולוגית.
זה סוציולוגי וזה תנועות חברתיות שמחקרים של שנים לא לגמרי מפענחים את זה, למרות שהכל על השולחן, אפשר לראות הכל, אבל לך תדע למה בן אדם החליט לעשות X, Y או Z בנקודה מסוימת של החיים שלו וזה שינה לו את הנתיב ואין דרך חזרה. אבל בוא נגיד שהם, נניח, זה הם, ואנחנו לא נפצח אותם, אבל אתה חי בסביבה נורמטיבית, אתה חי בעיירה שלווה ושקטה. אמסטרדם, אני משוכנע שעדיין מזמינה ויפה מעל לפני השטח, והדוכנים של ההרינג עובדים, והצ'יפס,
הצ'יפס מבעבע. החיים טובים.
זהו, השאלה עם כל התיאור הזה שלך, גם בכתבה וגם שדיברנו עכשיו, האם זה משפיע, השפיע, הולך להשפיע על ה-well-being הבסיסי של ההולנדי, או של הישראלי שגר בהולנדו, עליי כשאני אבוא לשם נניח מחר, ואני אחליט שאני מתיישב באיזה כפר לחודשיים, מרגישים את זה?
תשמע, ברמת היום-יום, אני מניח שזה מאוד תלוי איפה אתה נמצא, אבל ברמת היום-יום, במקומות כמו אמסטרדם, ערים גדולות, מרכז עיר שאתה מסתובב, אתה לא מרגיש את זה. עוד פעם, זה לא...
אלא אם כן נפלת על הרצח בלצפליין, אתה יודע.
נכון, נכון, למשל. אבל עוד פעם, זה לא קורה פה כל יום.
ברור.
אני מניח שיש מקומות בעולם שהם הרבה יותר מסוכנים לצורך העניין מהבחינה הזאת, כן?
כן, בברזיל בעיקר, כן.
אבל זה משפיע באופן, זה משפיע בדרכים שאתה לא לגמרי חושב עליהם. למשל, באופן שבו הכלכלה מתנהלת, כלכלה שחורה ענקית, ותחומים שבהם זה בעצם ההתנהלות הזאת של הארגונים הללו, היא בעצם חודרת לתוך הכלכלה האמיתית. אנחנו לא חושבים על זה ביום-יום, אבל הדברים האלה כן משפיעים על האופן שבו דברים מתנהלים. הלבנות הון, מיליון ואחד דברים. אבל לומר שאתה מרגיש את זה ביום-יום, אתה הולך פה מפוחד ברחוב, לא, אני לא יכול לדבר כזה, כי זה לא נכון.
קודם כל זה מעודד, כי בכל זאת, בוא נגיד ככה, אנחנו יודעים הדברים האלה קיימים בכל מקום. כשאני מגיע לניו יורק, אני יודע שיש מה שנקרא לבל אחד מעל, מתחת לה, או מעל, המדרכה שאני הולך עליה, או הרכבת התחתית, קורים דברים, אבל אם לא קורים לי, אז בסדר. ויחסית הביטחון האישי השתפר. זה קיים גם בלונדון, זה קיים גם בפריז, בוודאי שקיים בצפון אירופה. השאלה היא, מה הבאלנס? האם בסופו של דבר, יודע, יש מקומות שבהם דיברו על בריסל, על כל מיני שכונות בבריסל. בריסל הייתה פעם, מעבר לזה שהיא בירת האיחוד האירופי ונאטו וסיפורים וכל הבינלאומיות של בריסל, שתמיד הייתה איזושהי תחנת מעבר פן אירופית, נקרא לזה, יש מקומות שבהם, וראינו את זה במשברים הגדולים עם הפעולות טרור, המשטרה לא יכולה להיכנס לשם, לא אני ואתה, המשטרה לא מתקרבת
נכון,
לשם.
נכון, נכון.
ובפריז אנחנו יודעים, יש סביב, סביב הפריפרי שכונות קשות מאוד, סנדני דיברו וכל מיני כאלה, שלא דבר על הרציחות המטורפות. השאלה אם הולנד הולכת לכיוון הזה, או שאתה חושב שהם הצליחו איכשהו, לא יודע, לשמור על בלנס?
עוד פעם, אז זה בדיוק, זה בדיוק אחת הסוגיות שהעליתי באותה כתבה, והשאלה הגדולה היא, לאן...
אני רוצה תשובות, מה אתה יודע, תשאל אותי שאלות, אני שואל שאלות.
אני, התפקיד שלי זה לשאול שאלות. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסות לתת תשובות. לא, באמת, השאלה הגדולה היא באמת, לאיזה כיוון זה הולך? כי זה ברור שאם אתה מסתכל על, על לאורך תקופה, אז ברור שהיום אנחנו נמצאים במידה רבה בסוג של הסלמה, מהבחינה של התעוזה של הארגונים, האופן שבו הם פועלים, ההיקפים, הסכומים, מצד אחד. מצד שני, זה לא מלווה בחוסר ביטחון אישי ברמה כזו שאני לא יכול להסתובב במרכז אמסטרדם.
ואתה עדיין מרבים בינם לבין עצמם יותר מאשר איתי ואיתך.
כן, נכון. זאת אומרת, זה הרבה מאוד מלחמה פנימית, אבל יש לה השלכות על הציבור.
בסוף זה תמיד יוצא.
לא, בדרכים שהוא לא בהכרח מבין. לא ברמה של... שאתה עלול להיפגע באמצע אמסטרדם, אם תלך מאוד, 98% שלא יקרה לך שום דבר והכל בסדר.
כן. אגב, גם בניו יורק, אתה יודע, כשהייתי שם בשנות ה-80, אז היה שוטר בכל, כמעט בכל קרון בסאבווי, ואמרו, תמיד אמרו לנו, אחרי 20:00 בערב, אל תתקרבו לשם, אין מה לדבר בכלל בהכל.
ואז זה נגמר לחלוטין.
מישהו החליט לסדר את העסק הזה, ובפעם האחרונה,
קורא לו ג'וליאני.
וגם הפעמים הקודמות, על זה יש כמה תיאוריות, אלון פינקס ידידנו ספר לנו כמה דברים על זה, ציפי שמילו, זה גם ג'וליאני, אבל הרבה מעבר לזה, גם לקחו הרבה מאוד סיפור של ההומלסים, והסדירו אותו, הסתירו אותו והסדירו אותו, זאת אומרת, זה לא בדיוק שפתרו את הבעיה, אבל העיר השתנתה, חלק מזה גם פגע בצביון שלה, אז אתה יודע, לפעמים אתה מעביר מגריפה, עם מה שנקרא, עם שיניים גסות, אז זה לוקח דברים נוספים. אבל אין לי תלונה על זה, אני לא חי שם, זה רק, אתה יודע, אנקדוטה. אז התחושה היא באמת שאם אני צריך לבחור היום, אז אני אומר את זה כבר ב-20 שנה, מקום שהוא לא ארצות הברית או קנדה, שמדברים בו אנגלית, ובסך הכל התרבות, אנחנו ניכנס לתוכה מהר מאוד כישראלים. אז נדמה לי שהולנד זה המקום הכי אמריקה, או הכי ישראל-אמריקה, אמריקה-ישראל, שישראל יכול להגיע אליה ולהסתדר בו. יש לי תחושה כזאת, זה מה שהיה תמיד. השאלה אם זה עדיין כך.
קודם כל, זו נקודה מאוד מעניינת, כי הולנד היא באמת, יש פה כמות ישראלים שחיים פה דרך קבע, מאוד מאוד, כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. אני לא מדבר כמובן על אמסטרדם, אני מדבר, אני פגשתי אנשים מכל, שגרים בכל רחבי הולנד, הערים הכי ממכרוניגן, עד מאסטריך ובעיירות קטנות, יש פה המון המון ישראלים, ואני מניח שיש לזה סיבה, זה לא סתם
כך. אם אני עובר מחר דירה, אני הולך לאיזשהו כפר, כפר, עיירה קטנה, אני לא מתיישב בלב אמסטרדם, no way, זאת אומרת, יש נחמד לבוא לבקר, אגב, יש רכבת מצוינת, מה הסיפור בכלל?
נכון, נכון, הולנד היא גם לא כזאת גדולה, אתה יודע.
בדיוק, זאת אומרת, גם עם המכונית.
לאורך ולרוחב, די מהר.
אני יודע, אני יודע, בגלל זה גם אהבתי אותה מאוד, הנסיעות, גם עם הילדים, זה תמיד נורא נורא פשוט, נורא זמין.
נכון, הכל מאוד מאוד פשוט, ואנחנו תמיד צוחקים, כשאתה עולה על האוטו, אתה לא שואלה לאיזה כיוון אתה נוסע, אתה מגיע תוך שעה וחצי, גג שעתיים לאיזה גבול. מזרח זה גרמניה.
ככה זה, אתה יודע.
קרום זה בלגיה וצרפת.
כנראה שתיאוריית הארץ השטוחה התחילה מהולנד, כמו שאתה.
כן. לא, יש בזה משהו מאוד 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 נוח, וזה באמת עובדה שישראלים רבים מאוד בוחרים לחיות כאן, וזה, אני חושב, עדות,
גם המזג אוויר הוא יחסית, הוא אמנם קר בחורף, אבל הוא לא קפוא כמו בצפון. זאת אומרת, זה יכול להיות פה ושם. שלג יש מעט, אני...
באתי במוסקבה, זה לא...
לא, לא אתה, אני מדבר על מישהו שחי בחמסינים פה כל החיים. אבל אתה יודע, בשביל לסכם, וזה באמת מחוץ לקטע של הפשע, אבל זה סכנות אישית שלי, כי אנחנו כבר לא יכולים יותר שנתיים בלי לצאת מהארץ. מה קורה עם הקורונה? איך הדברים מתנהלים שם בהולנד?
קודם כל, אנחנו נמצאים פה היום במצב מאוד מאוד טוב מבחינת הקורונה.
קודם כל, אני שמח לשמוע.
בוודאי, ביחס לאיך שזה היה.
כן.
אנחנו מדברים על תחלואה נמוכה, נמוכה מאוד. קיימת תחלואה, יש גם אנשים שמתים בכל יום, אבל אלה מספרים נמוכים מאוד. ומהבחינה הזאת, רק ממש לפני שבוע, שבועיים, יצאו פה בשורה של הקלות, ביטלו פה את המטר וחצי מרחק, ביטלו פה את חובת המסכות בכלל, פרט לנמלי תעופה ותחבורה ציבורית. יש פה תו ירוק, זאת אומרת, אתה לא יכול, הנה, אני הייתי לפני כמה ימים עם משפחה במסעדה, ובכניסה דורשים ממך תו ירוק.
אגב, הם מכירים בתווים שלנו?
זהו,
יש איזה בינוי לדבר הזה?
ממש בשלושה באוקטובר, כמדומני, לפני יומיים, האיחוד האירופי אמור היה להכיר בתו הירוק הישראלי, אז בעיקרון צריך רק לוודא, לבדוק את זה שזה אכן כך.
בוודאי, כל דבר
שזה. אבל אם זה ככה, אז, אבל כדי להגיע לפה, אתה קודם כל צריך, אין פה כניסה ללא מחוסנים, נתחיל מזה.
אני מחוסן, הלאה.
הלאה, אתה צריך לעשות בדיקת קורונה, עד 48 שעות לפני הטיסה, ולבוא עם התוצאות.
כן.
להראות את התוצאות.
נראה לי שחלק מהמדינות באירופה כבר ביטלו את העניין הזה, אם אתה מחוסן. אם יש לך חיסון בתוקף, עם הבוסטר, נדמה לי ש...
פה אתה צריך למלא הצהרת בריאות.
כן, הצהרת בריאות אני יודע שיש.
כן, הצהרת בריאות ולהראות...
אבל החיים ביום-יום. אוקיי, החיים ביום-יום, חוץ מאשר שדות התעופה וכאלה.
ביום-יום לא היית יודע שיש קורונה.
המוזיאונים וכל האטרקציות וכל המקומות.
המוזיאונים פתוחים, אבל צריך להזמין כרטיסים מראש. אין לקנות במקום מיד, בגלל שהם רוצים...
אבל זה באינטרנט, זה לא
סיפור. לא, זה שטויות, זה אונליין.
כן.
כשהם רוצים לווסת את כמות האנשים, ושלא יהיה עומס...
כן, אני מניח גם שאין כל כך הרבה תיירים, לפחות ממה שאני שומע, לחברים שנוסעים.
תראה, הכל יחסי. בשנה שעברה, אנחנו היינו בשוק, נסענו לאמסטרדם לטייל.
הסיפורים על הרי הרפאים בכל מקום.
מה, זה מטורף, באמת. אמסטרדם, כמו שאתה מכיר אותה, תוציא אותה לגמרי, תוציא את האנשים ממנה, כמו סרט, ריק לגמרי.
זה נמר, שמעתי סיפורים על ניו יורק בשיא הסגר?
אני חייב לומר שאנחנו צעדנו בעיר, וזה היה מאוד עצוב.
לגמרי, מה זאת אומרת?
זה היה עיר מתה, וזה היה אגום.
זה תופעה שבאמת העולם המודרני לא ידע, פשוט לא ידע.
אבל זה כבר לא ככה, צריך לומר, וכן מגיעים לפה תיירים, לא בכמויות, כמובן אין תיירים מהרבה מקומות בעולם, עדיין בגלל ההגבלות של מחוץ לאיחוד האירופי, אז תיירים אסיאתיים אין כמעט, ותיירים מארצות הברית גם לא כל כך פשוט.
גם רוסים בטח אני לא ססים לקבל, אני מניע.
וגם, שמע, פה רוסיה, המצב שם...
המצב שם, אני שומע קטסטרופה, והם אפילו לא מוציאים מספרים החוצה.
אני אגיד לך מה המספרים האמיתיים, לא מה המספרים שנותנים. קודם כל, רק פחות מ-30% מהאוכלוסייה מחוסנים.
כן. וזה בחיסון הרוסי, שאנחנו לא יודעים...
וזה בספוטניק, שזה רק הספוטניק אפשר להתחסן. ודבר שני, הנתונים הרשמיים מדברים על בערך 215,000 מתים, ואני אומר לך, במידה גבוהה מאוד
שזה כפול.
ודאות, לא, זה לא כפול, שזה פי שלושה.
אוקיי. זאת אומרת, הם בערך במספרים של ארצות הברית. ארצות הברית זה 700,000.
נכון, נכון. אני חושב שארצות הברית ורוסיה ביחד, המספרים, רק שבארצות הברית המספרים הם קצת יותר אמינים מבחינת...
לא, לא, אין ספק שהמספרים שיוצאים מארצות הברית, אני יכול להאמין להם, פלוס מינוס.
אם אומרים שארצות הברית היא בערך חמישית מהמתים ממתי הקורונה בעולם, 700,000 כמדומני.
כן, זה משהו כזה.
אז אני חושב שברוסיה, ביחד ארצות הברית ורוסיה, לדעתי...
אז שוב, השאלה איך סופרים את הודו, כי אני מבין שהקו הכי גדול זה מהודו, דיברתי עם דודו קינן,
ארוך מנהון,
כן, אז הוא טוען שעל כל מת שמדווחים, יכול להיות שיש 5 או 10 שהם לא מדווחים.
סביר להניח שגם שם המספרים גבוהים, לא, הבעיה שם שגם לא ברור, הרישומים שם לא, של האוכלוסייה הם לא ברורים.
כן, כן, זה בכלל, זה כל כך עצום וכל כך גדול וכל כך לא נשלט ש...
אז מבחינה, אז אתה יכול, אתה יכול, בהחלט יכול...
אז אפשר להתחיל תכנן נסיעה, אתה אומר.
ולבוא לבקר אותי בהולנד.
בואי, תבנה על זה. כבר מזהיר אותך, אם אני מגיע לאזור, אתה הולך לקבל ביקור.
אתה מוזמן.
בסדר, תשמע, אז התחלנו קצת בדאגה, המשכנו לנרמול מסוים, זו מילה שמאוד פופולרית בימים האלה, ואולי גם בתקווה, אני יודע, אולי העולם יחזור איכשהו לשפיות, שזה אומר שנחזור לראות אותו, אני יודע, מתישהו.
אמן, פה.
תודה, תודה יאיר.
תודה רבה.
תשמור על עצמך, אתה יודע, שלא תיקלה לצולבת, אני יודע, כל מיני ארגוני פשע וכאלה. לילה טוב.
אין בעיה, לילה טוב, תודה רבה.
ביי ביי, תודה.
פרידום. Oh, freedom, oh, freedom over me.
היום הסיפור על משה ברכבת התחתית. טוב, בעצם לא משה ולא רכבת תחתית, אבל הסיפור העבדות בצפון אמריקה, וסיפור של מסלולי הבריחה, מסלולי הבריחה של השחורים, העבדים מדרום ארצות הברית, לצפון ארצות הברית או לקנדה, והמסלולים האלה נקראים, המסלולים, המערכת כולה נקראת The Underground Railroad, בעצם מחתרת או רכבת תחתית או משהו כזה. ולמה משה? מיד נסביר למה משה.
Steal away, steal away, steal away to Jesus.
כדי להבין כל המערכת הזו המאוד מורכבת שנספר עליה היום באמצעות שירים, צריכים להבין איך התחיל סיפור העבדות בצפון אמריקה. העבדים הראשונים בעצם היו עבדים על ספינה פורטוגזית שנחטפה ונחתה על החוף באזור שהיום נקרא וירג'יניה. בעצם היישוב הלבן האנגלי הראשון בצפון אמריקה נקרא ג'יימסטאון. ג'יימסטאון בוירג'יניה, היישוב לא שרד, ואחרי שנים הוא ננטש, רוב התושבים שישבו בו עזבו, והמקום לא קיים. אבל ג'יימסטאון ש... התיישבו בה ב-1610, הייתה התחלה, ממש התחלה של ההתיישבות הלבנה בצפון אמריקה. ב-1619 עוברת ספינת עבדים, ככל הנראה פורטוגזית, קרוב לחוף, ובעצם חוטפים אותה, מנחיתים אותה לחוף, מורידים את העבדים השחורים שנלקחו מאפריקה. זה היה חלק מתעשייה שרק התחילה בתקופת הכיבושים הגדולים של הספרדים והפורטוגזים, מאוחר יותר צרפתים, אנגלים, הולנדים ובלגים, שבעצם השתלטו על אפריקה, ובעיקר מערב אפריקה, ומשם לקחו עבדים בספינות, כמובן בכוח, בחטיפה, לצפון אמריקה, מרכז אמריקה, באים הקריביים למיניהם, וכמובן דרום אמריקה ובעיקר ברזיל. והסיפור בארצות הברית הוא בעצם, ארצות הברית אז, כמובן הקולוניות, ש... במהלך השנים, אם אנחנו מדברים על 1619, בעצם העבדים הראשונים שמגיעים היו פחות מ-20 עבדים, ב-1860, שנה לפני פרוץ מלחמת האזרחים, בארצות הברית כבר, שהייתה אז בגודל של משהו כמו 31 מיליון איש, מתוכם 4 מיליון עבדים שחורים, בעיקר בדרום, העבדות בצפון בוטלה, הייתה קיימת בקטרות, במספרים קטנים, אבל בוטלה לחלוטין, ומדינות הצפון חוקקו חוקים שאוסרים על החזקת עבדים, ומדינות הדרום פשוט החזיקו עבדים רבים, בעיקר בחוות הענק, במיסיסיפי, בלויזיאנה, באלבמה, בג'ורג'יה, בעיקר לעבודה חקלאית ועבודות הבית השונות, בעיקר אנשים עבדו את עבודות הבית וטיפלו בילדים של הלבנים, וכמובן, הגברים ברובם, נערים, ילדים, גברים מבוגרים, עבדו בשדה, בשדות הכותנה, במטעים. והעבדות הזו כמובן הייתה הבסיס למתח עצום שנמשך שנים רבות. אמנם המלחמה, מלחמת האזרחים התחילה רק ב-1861, אבל המתח סביב נושא העבדות, עשרות שנים התעסקו בו, וגיפו אותו, והגיעו לכל מיני הבנות והסכמות, שבסופו של דבר לא החזיקו מעמד, והברית התפרקה בדצמבר 1860, מספר שבועות אחרי בחירתו של אברהם לינקולן, לנשיא ה-16 של ארצות הברית. פשוט השחורים, הלבנים, סליחה, בדרום ארצות הברית, חשו סכנה שהם עומדים לאבד אולי בעתיד את מה שהם קראו המוסד המיוחד שלנו. זה היה השם נקי לעבדות, אם כי מדינות הצפון, ובוודאי אברהם לינקולן לא הייתה לו שום כוונה לבטל את העבדות, אלא פשוט למנוע את התפשטות העבדות לטריטוריות החדשות במערב ארצות הברית, שנכבשו במלחמה עם מקסיקו 15 שנה קודם לכן, וכמובן ממש מערב, קליפורניה וכדומה, שם לא הייתה עבדות, לא הגיעה לשם עבדות, והצפון עשה כל מה שהוא יכול כדי למנוע את התפשטות העבדות. No more weeping. החלוקה בין דרום לצפון בארצות הברית לגבי עבדות, בסופו של דבר נקבעה באיזושהי פשרה, שנקרא פשרת מייסון דיקסון. מייסון דיקסון זה בעצם קו רוחב לא פיזי בשטח, שבו נקבע שמעל קו זה כל המדינות החדשות שתצטרפנה לברית תהיינה מדינות חופש, ומתחת לקו, זאת אומרת בחלק הדרומי של הקו, כל מדינה תוכל להחליט לעצמה אם היא רוצה להנהיג את מוסד העבדות, האם העבדות מותרת או לא, ובעצם הם הגיעו גם להחלטה מאוד פשרנית ומפאיניקית, כן, מפאיניקית כמובן, כשמפאי עוד לא הייתה קיימת, שבעצם תמיד כשמצרפים מדינה חדשה, ממתינים עד שתהיה מדינה מקבילה בצפון או בדרום, וכך שתמיד מצרפים שתי מדינות, אחת מדינת עבדות מתחת לקו מייסון דיקסון, ואחת מדינת חופש מעל הקו שנקרא קו מייסון דיקסון. ככל שהעבדות הפכה להיות יותר ויותר משמעותית, וככל שהמספרים הלכו וגדלו, ודורות שנולדו, נולדו לתוך העבדות, יותר ויותר ניסיונות של העבדים פשוט לברוח. סביב הניסיונות האלה קמה תנועה, שהייתה כמה מחתרתית וסודית, שנקראה The Underground Railroad, קו הרכבת התחתי, שזה בעצם היו אנשים מהצפון, לבנים ושחורים, בהתחלה במספרים קטנים, ואחר כך התנועה הלכה וגדלה, שעזרו לעבדים לברוח בין העבדות, הרבה פעמים אנשים בודדים, זאת אומרת, נטשו משפחות, נטשו הורים, או נטשו בני זוג וילדים, וברחו צפון על העבדות, מתוך כוונה שבעתיד יתאפשר להביא את שאר בני המשפחה. והתחלתי ואמרתי שהסיפור על משה ברכבת התחתית, ומשה הוא גם משה סמלי, משה של בני ישראל שהוציא את עם ישראל ממצרים, מוטיב שהופיע הרבה מאוד בשירים שנולדו אז בקרב השחורים בדרום, אבל משה גם הוא שם כינוי לאישה מאוד מיוחדת, אישה מאוד ספציפית, שהיא בעצם בגיל מאוד צעיר ברחה מהמשפחה שהחזיקה אותה כשפחה, יחד עם אחיה הקטנים, וברחה צפונה אל החופש. ועם הזמן הצליחה גם ללמד את עצמה לקרוא ולכתוב, והפכה למנהיגה, והיא בעצם הייתה הדמות המרכזית, המשמעותית ביותר, שמה הריאט טאבמן. הריאט טאבמן, לא השם המקורי שלה, היא שינתה את שמה להריאט, וטאבמן זה שם, שם משפחתו של בעלה, אבל הריאט טאבמן, אישה שחורה, שמצליחה להנהיג מנגנון שלם, לא לבד כמובן, היא עצמה הצליחה להציל, משהו כמו 70 מבני המשפחה של עצמה, את הוריה, אחים ודודים וכדומה, ובני דודים, אבל היא לא הייתה לבד. יחד איתה היה שחור נוסף, שגם הוא היה עבד חופשי, זאת אומרת, ברח מן העבדות, שמו פרדריק דאגלס. פרדריק דאגלס גם הוא גדל כמובן ללא ידיעת קרוא וכתוב, אבל למזלו, כשהיה ילד קטן, האישה הלבנה שהייתה בעצם הבעלים שלו, בסתר לימדה אותו לקרוא ולכתוב, אם כי זה היה אסור על פי החוק, אפשר היה לקבל או מאסר או מלכות לאדם לבן שמלמד אדם שחור קריאה וכתיבה, אבל היא עשתה את זה בכל זאת, וכשהוא ברח בגיל יחסית צעיר אל החופש, הוא כמובן השלים את ההשכלה שלו והפך להיות איש משכיל, כותב ספרים, כתב את הביוגרפיה של עצמו, והיה אחד מאותם פעילים משמעותיים לשחרור העבדים. המטרה הייתה קודם כל לשחרר פיזית, להביא כמה שיותר עבדים שחורים, אם כי המטרה המרחיקת לכת הייתה לבטל את העבדות לחלוטין. לצורך זה הצטרפו גם מנהיגים נוספים. מנהיגים נוספים היו בעצם בעיקר אנשי דת, מהזרמים הפחות פופולריים בארצות הברית, קלוויניסטים ובעיקר הקווייקרים. הקווייקרים שהם בעצמם היו נרדפים באנגליה וברחו לצפון אמריקה, והתיישבו בעיקר בפנסילבניה, שהייתה מדינה מאוד סובלנית כלפי מיעוטים. דרך אגב, היא נקראת על שם אחד מאותם מנהיגים קווייקרים, פן, וויליאם פן, פנסילבניה, וכמה מאנשי הדת וגם אזרחים דתיים מאמינים בקרב הקווייקרים, הפכו להיות מאוד פעילים בתנועה לביטול העבדות ובתנועה לשחרור העבדים, אותה מחתרת שנקראת The Underground Railroad. אבל הבעיה הייתה שקשה מאוד להסביר לאותם שחורים בדרום מה צריך לעשות. סיבה ראשונה, הם לא יודעים לקרוא. אז אי אפשר לכתוב להם הוראות לאן הם צריכים להגיע, דרך איפה הם צריכים לעבור, איפה הם ישנו בלילה, איפה הם יקבלו אוכל. בעיה שנייה, שכמובן בעלי החוות, בעלי העבדים, כמובן היו עולים על זה. ולכן את ההוראות, הוראות ההפעלה, התמיעו בתוך שירים שלכאורה נראים כשירים דתיים. שירים שאנחנו מכירים היטב מההיסטוריה האמריקאית, ולרוב אנחנו מקשיבים להם, אוקיי, נשמע תמים לחלוטין, שיר, מה שקראו פעם, Negro Spiritual, מאוחר יותר התחלנו לקרוא לזה גוספל, כאילו הבשורה, בעצם מוזיקה דתית, מוזיקה כנסייתית, שהם היו שרים בשדות בזמן העבודה, או בכנסייה. כמובן שאת העבדים האפריקאים המירו לנצרות, והם גדלו כנוצרים בארצות הברית. אחד השירים שאני זוכר שאנחנו למדנו בבית הספר, נקרא Michael Row the Boat Ashore. מייקל חתור בספינה אל החוף, מילים כמו River Jordan is deep and wide, milk and honey on the other side. נהר הירדן רחב ועמוק, לא זוכר שראיתי את נהר הירדן לא רחב ולא עמוק בשום מקום, ודבש וחלב בצד השני. Michael row the boat ashore, hallelujah. Michael row the boat ashore, hallelujah. לכאורה שיר דת, שיר שהולך חזרה לסיפורי התנך, לארץ ישראל, הברית הישנה, אבל בפועל זה לא נהר הירדן, וזה לא מילקנהני. נהר הירדן שימש שם קוד לנהר מאוד ספציפי שנקרא נהר אוהיו. ואוהיו ריבר היה בעצם קו שמפריד בין קנטקי, שהיא מדינת עבדות בחלק הדרומי, לבין אוהיו, שהיא מדינת חופש. זה היה מין סמל שאומר, אתה צריך לחצות, צריך להגיע, לשאוף להגיע, מי הדרום, מי אלבמה ומיסיסיפי ולויזיאנה, לחצות את מדינות הדרום, להגיע עד נער אוהיו, ולחצות אותו, ובעצם לברוח לצפון. אז בשנים הראשונות, עשרות שנים ראשונות, הבריחה הייתה למדינות הצפון, אומנם היה חוק אמריקאי שאומר שאם עבד ברח צריך, אם אתה תופס אותו בצפון, אתה צריך להסגיר אותו, מדינות הצפון על פי חוק צריכות להסגיר את העבדים הבורחים, בחזרה דרומה, ברוב המקומות החוק כזה לא נאכף, ובעצם העבדים מצאו את החופש שלהם, בעצם זה שהם הגיעו למדינה צפונית. אבל שוב, בעקבות מאבקים פוליטיים, ב-1850 החמירו את הכללים ואת החוקים, בעצם אילצו את תנועת השחרור מעבדות הזו, ללכת צפונה יותר ולהגיע עד קנדה. ובקנדה כמובן לא הייתה שום מחויבות לקנדים להסגיר את העבדים הנמלטים, וקנדה כבר הייתה ארץ החופש. אז ניקח כמה מהשירים, כשמובן דיברנו על מייקל רו, The Boat Ashore, שיר מאוד מפורסם, שמושר במשך שנים רבות, עשרות ביצועים, נקרא Sweet Chariot, העגלה המתוקה, או הכרכרה המתוקה, התקדמי לאט עגלה מתוקה, העגלה שלוקחת אותי הביתה, הסתכלתי מעבר לירדן, מעבר לנער הירדן כמובן, וראיתי שבאים לקחת אותי הביתה, ושוב נכרה שיר דת על ארץ ישראל, כמובן שיר חופש. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me. היו גם שמות קוד, שמות הקוד היו ממש, הופיעו בשירים, הופיעו בכל מיני תפילות, כמו baggage, מטען, אנחנו מדברים על רכבת, מטען זה כמובן קבוצה של עבדים שנמלטים צפונה, קיינן, קנען, קנען זאת קנדה, איפה שזה מופיע, ודרינקינג גורד זה מימייה מאולתרת, אבל יש לזה כפל משמעות. שיר שנקרא Follow the Drinking Gourd, לעקוב אחרי לכאורה אותה מימייה. עכשיו, מה זה אותה מימייה? זה בעצם דלועים שהוצאו מהם, הוצא מהם התוכן, עברו ייבוש, חתכו אותם, והם שימשו ככלי מים מאולתר להולכים בדרך. אבל Drinking Gourd זה גם כינוי לעגלה הגדולה. העגלה הגדולה בשמיים, הכוכבים. וכשאומרים בשיר, Follow the Drinking Gourd, בעצם רומזים להם להסתכל בשמיים ולהכיר את כוכבי השמיים ולדעת איפה כוכב הצפון.
Follow the Drinking Gourd, Follow the Drinking Gourd, For the old man is waiting for to carry you to freedom. Follow the Drinking Gourd.
אם ניקח למשל את השם מוזס, דיברנו על משה, Moses זאת Harriet Tubman, Moses of the Slaves, זה היה הכינוי שלה. כמובן, הלבנים לא ממש ידעו מי היא בתחילת הדרך, הפכה לגיבורה גדולה, וכשהגיעה מלחמת האזרחים ב-1861, באיזשהו שלב, Harriet Tubman לוקחת חלק פעיל בצבא הצפון, ומפקדת על מבצע צבאי, נותנים לה לפקד על חיילים צפוניים, אישה שחורה, שפחה משוחררת, והיא מובילה מבצע צבאי לשחרור מאות עבדים תוך כדי המלחמה. גיבורה גדולה, דרך אגב, קיבלה אות מממשלת ארצות הברית מאוחר יותר, ובאיזשהו שלב אפילו קיבלה פנסיה, אמנם קטנה, מממשלת ארצות הברית. כמובן, Promised Land, גם זה קנדה, River Journal, אמרנו, Ohio River, Station, תחנה, שוב, אנחנו מדברים על רכבת, מקום שהוא מבטחים. לאורך הדרך יצרו כל מיני תחנות שבהם צריף קטן עם אוכל ומים ומקום לישון בלילה ובגדים, ואת כל המערך הזה בנו בצורה כמובן סודית, וקונדקטורס מבקרים על הרכבת, היו כמובן אותם פעילים שחיכו לעבדים הנמלטים, לרוב דרך אגב בקבוצות קטנות או בבודדים. כך שאם אנחנו חוזרים לשירים, שיר נוסף שהוא ממש הוראות הפעלה, כמו שאמרנו, Follow the Drinking Gourd, שיר נוסף הוא נקרא Wade in the Water. Wade in the Water, להתקדם במים. התקדמו במים בעצם, כי כשרודפים אחריכם עם כלבים, הכלבים מריחים אתכם. אבל אם תיכנסו לתוך המים ותלכו לאורך נתיבי הנחל, תלכו בתוך המים, הריח יהיה מנוטרל, והכלבים של הרודפים לא ימצאו אתכם. זה Wade in the Water. ואם נחזור ל-Follow the Drinking Gourd, יש לשיר הזה המון ביצועים, נשמע קטע קטן מזמר פולק, שקצת שכחנו אותו, אבל האיש פתח את פסטיבל וודסטוק, כזמר הראשון, זה כמובן ריצ'י הייבנס, ריצ'י הייבנס הופיע גם בישראל, והוא עושה ביצוע מאוד מיוחד, והוסיף אפילו מילים משלו. הוא כמובן גם לקח את השיר מאוד אופייני לאותה תקופה, שנקרא, Sometimes I feel like a motherless child, אני מרגיש כמו ילד ללא אימא, וגם הוא שיר מתקופת העבדות.
Follow the drinking gourd, follow the drinking gourd, for the old man is coming just to carry the freedom, follow the drinking gourd.
עכשיו, עוד שיר שהוא ממש קלאסי, שנכתב, אנחנו לא יודעים על מי כמובן, נקרא Go Down Moses, מאוד ספציפי, קורא למשה, המנהיג של ה-Israelites, בני ישראל כמובן, ללכת אל פרעו, ולהגיד לו, Let my people go. והנה שוב אנחנו חוזרים לסיפור של יציאת מצרים, לכאורה, סיפור תנכי, סיפור של הברית הישנה, חלק מהאמונה, אבל בעצם סיפורה של Harriet Tubman, מוזס, אותה מנהיגת שחורים, שבעצם השיר אומר, תגיד לפרעו, פרעו כמובן הוא בעל העבדים, Let my people go, שלח את עמי, השיר הזה בוצע מאות פעמים, מוקלט עשרות פעמים לידי זמרים מפורסמים, אחד הביצועים המוזרים ביותר, והוא סיפור מרתק, מי שזוכר, דילן, בוב דילן, רוברט אלן צימרמן במקור, או שבתאי זיסל צימרמן בשם העברי שלו, מגיע לראשונה להופיע בישראל ב-1986, כל הלהקה והצוות הטכני נוחתים בשדה התעופה, כל הצלמים והעיתונאים מחכים בשדה התעופה לראות את דילן יורד מהמטוס ולצלם אותו, וכמובן הוא לא יורד, הוא איננו, אף אחד לא יודע איפה, שואלים את אנשי הצוות, אומרים, אין לנו מושג. ואז מסתבר שדילן במקום לטוס לתל אביב, טס עם המנהל האישי שלו, וכנראה עם עוד מאבטח, לקהיר. והוא מטייל בקהיר, ועולה על אוטובוס שהיה אז קיים של אגד, קו שחוצה מקהיר דרך כל מדבר סיני ומגיע לתחנה מרכזית בתל אביב, וזה מה שדילן עושה, יחד עם שני אנשים שמתלווים אליו, יורד בתחנה מרכזית בתל אביב, לוקח מונית ומגיע למלון. כמובן, בהפתעה גדולה, ביום איחור. סיפור מוזר לחלוטין, מאוד אופייני כמובן לאיש, ואז למחרת הוא עולה על הבמה, ונותן מה שהוא מגדיר ההופעה הגרועה בחייו, ומי שהיה שם זוכר שהייתה הופעה מאוד מוזרה, דקת הליווי בעצם טום פטי והארטבריקרס, וארבע זמרות, מה שנקרא Queens of Rhythm, ארבע זמרות המלוות אותו בסגנון גוספל, מאוד אופייני לאותם שנים שהוא הופיע, וכמובן ההופעה ממש לא תופסת את הקהל, והופעה מאוד קרה, ובאיזשהו שלב לקראת הסוף מתחילים האדרנים, הקהל מתחיל לעזוב, בורח למגרשי החנייה, ודילן עולה לאדרן אחרון, אחרי שניים, שלושה אדרנים, ומתחיל השיר שנשמע לגמרי מאולתר, רוב הקהל לא קולט אפילו מה הוא שר, כי לא מזהה את השיר, ולא מזהה את צורת השירה, וברור לגמרי שגם הזמרות וגם הלהקה לא ממש הכינו את עצמם לביצוע, והוא שר לא פחות ולא יותר את Go Down Moses, Tell All Pharaoh, Let My People Go, יום אחרי שהוא מגיע מקהיר באוטובוס אגד. למזלנו יש הקלטה של הביצוע המאוד מוזר הזה, נשמע קטע קטן. אנחנו חוזרים לשירים, לאותם שירים של העבדות, בסופו של דבר, כל סיפור המאבק על הזהות של מדינות ארצות הברית, על התפשטות העבדות או עצירת העבדות, הובילה כמובן למלחמת האזרחים, שהתחילה באפריל 1861, במקום שנקרא פורט סמטר, בקרוליינה הדרומית, וזה סיפור כמובן למפגש אחר, פינה אחרת. אז אנחנו דיברנו היום על משה ברכבת התחתית. Sweet low, sweet chair.